בעמוד קופטט, בעמודה הימנית, כן, אנחנו באמצע פרק ממחת. קופטט. קפט. קופטט. הנושא, הגאולה האחרונה, שהיא צריכה להיות, זה לא קופטט, סליחה, זה קופחט. נכון? אני לא טועה, נכון? הנושא הוא שהגאולה האחרונה היא שונה מן הגאולות הקודמות בזה שאין אחרי הגלות, ולכן זה נותן לה גם אופי אחר מכל הגאולות שהיו. כי מכיוון שכל הגאולות שהיו אינן גאולות שיש אחריהן גלות, אז זה גאולה ששורש גלות מעורב בה, כן? כלומר, כמו צמח שזרע המתתו כבר תמון בו. מה שאין כן, צמח נצחי, זה אופן אחר לגמרי של חיים. כן? זה כמו ההבדל, למשל, בין תחיית המתים לחיי העולם הזה. בחיי העולם הזה, אנחנו חיים כי אנחנו לא מתים. אבל בחיי העולם הבא, אנחנו חיים ללא אפשרות של מוות. ולכן זה אופן אחר של חיים, ולכן אין לנו מושג איך חיים את זה. ומכאן שכל הוויכוחים שהתווכחו על מהות תחיית המתים, הם ויכוחי סרק, כיוון שאין אנחנו יכולים לקבל מושג מאופן החיים הזה. גם מומנט הזמן הוא משתנה לגמרי. למשל, באדם הראשון נאמר, ביום אכולך ממנו מות תמות. השאלה ידועה, הרי אדם הראשון אכל מן העץ, ולא מת באותו יום. אחד הפירושים זה, מה זאת אומרת הוא לא מת באותו יום? הוא מת באותו יום, למה? כי אם האדם חי לנצח, שום רגע איננו אבוד, כי מה שלא הצלחתי לתקן עכשיו, אני מתקן מחר. אבל ברגע שיש קצבה לחיים, כל רגע שעבד, עבד. אי אפשר לתקנו לעולם. לכן כל רגע ורגע, באותו יום מתים. מת אותו הרגע. ביום אכולך ממנו מותם. לכן גם, אתה אומר, מושג הזמן מקבל משמעות אחרת לגמרי בחיי נצח. בסדר? ועל זה נאמר בתלמוד הירושלמי, על ויטיבך והרבך מאבותיך, שמה אבותיך, במה הגאולה האחרונה טובה מהגאולה של אבותיך, שאבותיך הייתה להם גלות אחרי גאולתם, ואתה אין לך גלות אחרי גאולתך. Okay? זאת אומרת שהגאולה האחרונה, השלישית, זאת של עכשיו, אין לה הפסק. מה? לא. לא. זה לא יכול להיות. מסיבה פשוטה. הרי הגמרא דורשת את הפסוק הזה כך, כן? ויטיבך וירבך מאבותיך. אז מזה אתה למד שני דברים. א', אתה לומד שבדברי משה הייתה מתוכננת כבר לעתיד גאולה שתבוא אחרי הגלות. ומתוכנן גם שהגאולה שבאה אחרי אותה גלות שאחרי גאולה אין לה הפסק. ברור? כך שלא יכול להיות שיש עוד פעם. בירושלמי במסכת שביעית בפרק שישי הלכה א'. מה? אתה מבין מה שאני אומר? עכשיו, שמה תאמר, כפי שמישהו יקשה לי, דווקא אתמול במכון מאיר, מישהו יקשה לי את הקושה שלך, אמר לי, רגע, זה לא אומר כלום, יכול להיות שיש 5-6 מהדורות של גלות גאולה, גלות גאולה, גלות גאולה, עד שבסוף יש גאולה אחרונה. נכון? ככה אתה מקשה. אלא מה?
שגלות שנייה.
כן. אז זה נקרא גלות גאולה, גלות גאולה.
לא,
זה כן. עכשיו,
יש גאולה ראשונה, יש גאולה שלישית אחרונה, יש אוסף
גאולות. כן, שהן נקראות שנייה. אבל אם זה נכון מה שאתה אומר, זה אופן אחר להגיד את השאלה שלי, רגע. תשים לב. אם זה נכון מה שאתה אומר, זאת אומרת שהפסוק הזה שנכתב בתורה, איננו שימושי עבורנו. אז למה הוא נכתב? פסוק שכתיבתו לא מועילה לי, לא נותנת לי שום ידיעה שאני יכול להשתמש בה, לא היה צריך להיכתב. ויטיבך וירבך מאבותיך. כן? לא, זה לא נותן לך שום דבר. כי זה ברור שהגאולה האחרונה שתהיה איתי האחרונה. אתה מבין? אם אתה מדבר על זה שיש מספר גלויות לא ברור, ובסוף הגאולה האחרונה, זה דבר שגם בלי התורה הייתי יודע אותו. כשהתורה אמרה לי שבכל זאת אין גלות אחרי הגאולה שבאה אחרי הגלות, היא באה ללמד אותי משהו שאלמלא התורה לא הייתי יודע.
המשפט הוא, ויטיבך וירבך מוסיף. שבאותה האחרונה,
לא, לא. לא, זה לא מה שזה מוסיף. כי הגמרא אומרת, במה היא תבחה שאין גלות אחר גאולתך? הבנת? כי עובדה, חזרנו. זה שאלה. חזרנו. יש קיבוץ גלויות, לא? במשך 2,000 שנה לא היה דבר כזה. 5 מיליון יהודים בארץ ישראל. היה דבר כזה כבר? מה פתאום? לא היה. מאז החורבן, ועד היום, לא היה מצב כזה. זה נקרא שיבה שלישית. קצת נעים לראות את זה. כן? לכן יש לנו הבטחה מנביא לא קטן, ממשה, שאחרי גאולה זו אין גלות. נגמר. ברור. מה? עכשיו, הגלות הזאת היא כוללת בקרבה הרבה דברים. בין היתר השנאה בין יהודה לאפרים. זה כבר הנביאים דיברו על זה. שבגאולה האחרונה יש קנאת יהודה ואפרים, ורק אחר כך מתאחדים העצים, עץ יהודה ועץ אפרים, לעץ אחד. זה לוקח זמן, אבל זה עובר דרך משבר אחד, שהוא הריגת משיח בן יוסף. מהי הריגת משיח בן יוסף? יש לזה הרבה ביטויים. אחד הביטויים זה הריגה של המנהיג של הפלג יוסף ולא יהודה, כן? ועל זה נאמר בספר זכריה, ביום ההוא יגדל המספד בירושלים כמספד עדד רימון בן תברימון בבקעת מגידון. ומה ההסבר של המספד של עדד רימון בן תברימון בבקעת מגידון? מסביר יונתן בן עוזיאל שמדובר על שני הספדים, כלומר שהמספד של אותו, של אותו משיח בן יוסף יהיה גדול כשני מספדים אחרים. המספד, רגע, זה מה שצריך להביא לחיים? לאליהו? תביא את זה רגע. כן. המשמעות, אם כן, של המספד הכפול, המספד של המשיח בן יוסף הוא מספד שמשתווה לשני הספדים שהיו בהיסטוריה, ביחד. המספד של עדד רימון בן תברימון, והמספד שהיה בבקעת מגידון. מה זה? יש שני אנשים. מי זה עדד רימון בכלל?
זה שהרג
את אחאב מלך ישראל. ומי נהרג במגידו? יושיהו מלך יהודה. זאת אומרת, יש בהספד הזה יספידו בעצם שני סוגי אנשים, יספידו את שבט יהודה ויספידו את שבט אפרים, כי שניהם עשו טעות. מה הטעות? שהם לא התחשבו בשני. כן? לכן זה כמספד יושיהו מלך יהודה ומספד מלך אפרים. כן? זה מה שיקרה בהריגת משיח בן יוסף. מה? עדד רימון הרג את אחאב. כן, איש זה היה עדד רימון. ובבקעת מגידון, כלומר מגידו, נהרג יושיהו מלך יהודה. כי כל אחד משך את הזהות של האומה היהודית לכיוון אחד בלבד. זה משך לקודש בלבד, וזה משך ללאומיות הקוסמופוליטית בלבד, ולכן בסוף קורה שבר ומשיח בן יוסף נהרג. הרב קוק אמר את זה על הרצל בזמנו, כשהספידו את הרצל. הוא הסביר מה הקשר לעניין, מה היה חטאו של הרצל, שמכיוון שהוא נטע ללאומיות חילונית בלבד, היה מוכן לוותר על ארץ ישראל ולקבל את אוגנדה. ויתורו של משיח בן יוסף על ארץ ישראל הביא להריגת משיח בן יוסף. ומזה יש ללמוד שיגדל המספד בירושלים כדי לאחד את שני העצים, שכל אחד, עץ יוסף ועץ אפרים ועץ יהודה, יתאחדו והיו לעץ אחד. זה הלימוד הגדול של המספד בירושלים. אבל זה מהתהליכים, בין תהליכי השנאה האלה, הם גם תהליכי בירור האהבה, והם הנדרשים כדי להביא לגאולה שלמה. הזכרתי את זה בקשר עם כן להריגתו של משיח בן יוסף בתחילת המאה. הלאה. ובמדרש, אני קורא כאן ובמדרש, שירו לשם שיר חדש, כן? זה בעמודה הימנית, בעמוד קוף פחת. קוף פחת כן, משיח בן יוסף זה לא אדם אחד, זה כמה אנשים. הוא יכול למות בכמה תקופות. יש כמה אופנים של הריגת משיח בן יוסף. קו המחשבה יוסף. יוסף בגימטריה ציון. ובמדרש, אגב, זה באמת כתוב בפרשת, בבקשה? הוא נהרג מצער, צער המחלוקת שהייתה בהסתדרות הציונית אז. ברור. מה? ויש כוונה של המקובלים בברכת בוני ירושלים, ובכיסא דוד עבדך אמירה בתורת אחים, שצריך להתכוון, להתפלל על משיח בן יוסף, שלא יהרג. בסידורים של הספרדים יש כוונה בשם האריזל להתפלל על משיח בן יוסף שלא יהרג. מה? למה שיהרג? זה חבל, לא? חבל.
יוסף מסמל את הצד הלאומי או את הצד הפוסט-לאומי?
זה אותו דבר. כי הצד הלאומי, הסופו פוסט-לאומי. כמו שנאמר, אפרים בעמים הוא יתבולל. נכון? גם אתה אומר, הבן יכיר לי אפרים עם ילד שעשועים, כי מדי דברי בו זכור הזכרנו עוד. מה פתאום צריך לזכור מישהו? סימן ששכחנו אותו. כן? אבל הכל פנים, זכור הזכרנו עוד. כן. לאומי הוא ממילא קוסמופוליטי. כן, כן.
יש שני מחנות,
כן, אבל אי אפשר עכשיו, זה צריך בשביל זה לעיין כמה פסקאות באורות. בסדר? אבל בבוא הזמן אנחנו נעסוק בזה גם, אוקיי? אז תן קודם למספד ירושלים להיגמר. עכשיו, ובמדרש שירו לה' שיר חדש, תהילתו מקצה הארץ. כי גאל השם עבדו יעקב, יש פה בעיה, חסר פה משהו. כתוב כי גאל השם עבדו, עבדו לא, זה, הציטוט הוא לא מדויק, יש טעות כאן בציטוט. טוב, לא משנה. המדרש, אם כן, המכילתא, שואלת למה כתוב שירו לשם שיר חדש ולא שירה חדשה. כן, למשל, כשיצאנו ממצרים, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת. ותדבר, ותאמר דבורה, ותדבר דבורה וברק בן אבינועם את השירה הזאת. זאת אומרת שכל פעם שיש גאולה אנחנו אומרים שירה, ואילו בגאולה האחרונה הנביא אומר שירו לשם שיר ולא שירה. מה בין זה לזה? אז אני אמר כך, כל השירות כולן נקראות קרואות בלשון נקבה, כשם שהנקבה יולדת וחוזרת ויולדת. כך התשועות שעברו היה אחריהם שיעבוד, אבל התשועה העתידה להיות אין אחריה שיעבוד, לכך נקראת בלשון זכר, שנאמר שאלו נא וראו אם יולד זכר, מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו כיולדה. כשם שהזכר אינו יולד, כך התשועה העתידה לא יהיה אחריה שיעבוד, שנאמר ישראל עם נושע בשם, תשועת עולמים לא תבושו ולא תקלמו עדי עד. עד כאן. כן, ציטטתי יותר נכון מהמדפס. טוב, עכשיו, כן, יש הבדל בין שירה נקבית לשיר זכרי. בין כל השירות שבעולם הזה הם שירה. ושירה זה ביטוי של חולשה. מתוך מצב של חיסרון, אף על פי כן יש על מה להודות. כנקבה שמקבלת. כן? זה לא התעלות אל העולם האידיאלי. יש התנוצצות מן העולם האידיאלי בתוך עולמנו אנו. כלומר, מן השמיים משהו ירד לארץ, אבל נשארנו בארץ. אבל לעתיד לבוא אנחנו מעלים את הארץ לדרגת שמיים, ואז כבר אין אפשרות לרדת משם יותר. זה כמו שאמרו בשם הבעל שם טוב, נדמה לי, על הפסוק השמיים שמיים לשם והארץ נתן לבני אדם. מה זאת אומרת? השמיים הם כבר שמיים לשם, והארץ נתן לבני אדם כדי שיעשו מהם שמיים, ממנה שמיים. כן? כן, השמיים שמיים, אבל הארץ עוד לא שמיים. אז הארץ נתן לבני אדם שידאגו לזה. כן, לעשות, זה לעשות. זה, כשמצליחים לעשות, זה נהיה שיר. וביאור עניין זה, כמו שאמרנו, טוב, זה אתה כבר חזיר, כי השירה מורה על שהדבר הוא שלם. ומצד השלימות שבו, הוא אומר שירה. הפך האבל, שיש לו היעדר וחסרון, ומפני כך הוא יושב ודומם. כן, ודאי, יש בכל זאת, השירה מראה, זה מראה על מצב מסוים של שלמות, ומכל מקום אפשר כי שלמות שלו אינו שלם. יש שלמות שלמה ויש שלמות שאינה שלמה לגמרי מכל וכל. והוא מה זאת אומרת שלמות לא שלמה? זה לא שלמות. עושים פה צחוק, מה זה? או שלמות או לא שלמות. מה זה שלמות לא שלמה? כן, מה המשמעות של שלמות עליונה? מה זה שלמות תחתונה? שלמות תחתונה זה לא שלמות. בהגדרה, שלמות זה מקסימום, נכון?
מקסימום במסגרת הזאת.
העולם הזה, הרעיון והיישום אולי זה לא שלמות.
מה את מכוונת?
השלמות זה שלמות, אבל...
אז כל הזמן שאין שלמות. אז כל הזמן שזה עוד לא הגיעו לרעיון, אז זה לא שלמות. אז למה אומרים שלמות, בכל זאת?
זה השאיפה אולי.
אני מבין זה אחרת. למשל, שזכר ונקבה הוא ברור. זאת שלמות, אבל לא מכוח המשתלם. לא מכוח מקבל השלמות, אלא זה כאילו שלמות של מישהו אחר בקרבו. מה? אז זה לא שלמות שלי, זה שלמות של מי שמשלים אותי. זה כמו מעשה חסד. כן? כאילו, נתנו לי איזה אור גדול, אבל זה לא בא מכוחי. זה בהקפה.
מה הרצוי ומה... אני מוכרח שזה יהיה השלמה של עצמי?
אם זה השלמה של עצמי, זה יותר גדול, ודאי. זה שלי. דבר שמקבלים בחינם, אתה אף פעם לא מתייחס לזה בכבוד. דבר שאתה עמלת עליו, אז זה כבר שלך, זה קניין.
תלוי ממי מקבלים.
גם אם זה מעט השם. אם אתה מקבל מעט השם שלימות עליונה, אתה נורא מסכן, זה לא עשית כלום בשביל זה. העירו לך, כן? אבל אתה לא מסוגל בעצמך לייצר אור. אבל זה בשלבים ראשונים, כדי לעודד, יש דברים כאלה. זה נקרא שירה. אבל לעתיד לבוא, כאשר אנחנו בעצמנו בעלי אותה השלמות, אז זה שלמות שלמה. לפני כן, זה שלמות חסרה, כי זאת שלמות שכפויה עליי, היא לא שלמות שלי. בסדר? והוא דומה לנקבה. למה? אם שהוא אדם אשר בריאתו שלמה, ומכל מקום אינה שלמה לגמרי בערך הזכר. מה זאת אומרת שהנקבה אינה שלמה בערך הזכר? כי הזכר משלים את מה שאין לנקבה. ודומה לזה הגאולות הראשונות. נמצא בהם החיסרון, כמו שנמצא החיסרון בנקבה, בערך הדבר שהוא שלם. והיינו דאמר שהשירות הראשונות נקראות בלשון נקבה, שהנקבה יולדת. וביאור עניין זה שהנקבה שהיא יולדת היא מפני חולשתה, שאינה כמו הזכר שיש לו חוזק יותר מן הנקבה. כן, כלומר, היכולת ללדת זה חולשה. מה איזה מובן זה חולשה? כן, מי שילדה יודעת שזה לא כל כך קל, כן? למה זה חולשה? החולשה כי זה לתת מקום למישהו אחר בקרבו. כן? יש מקום באישה לעוד מישהו. אז זה חולשה, חולשה בריאה, כן? חולשה טובה מאוד. אבל זה נתינת מקום לזולת, זה לא מוחלטות הקיום. אצל הזכר אי אפשר להכניס בתוך הזכר עוד מישהו. כן? הזכר לא נותן שמישהו יגדל בקרבו.
אין לו אפשרות.
כן, אז מה שאני מסביר, זאת חולשה במובן של נתינת מקום לזולת. זו חולשה של עוצמה.
מה?
מה?
גם הוא נתן חיים.
כביכול, כביכול, משהו כזה.
המקום לעולם.
נתן מקום לעולם. ועל זה הוא נקרא גיבור. איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו. כלומר, כובש את מוחלטות קיומו כדי לתת למישהו אחר להיות. זה נקרא גיבור.
אבל הצמצום של הקדוש ברוך הוא שברא את העולם,
כן, זה החלטה להיות חלש. אז זה גבורה. זו חולשה של גבורה. זה כמו שאנשים אומרים, אם הקדוש ברוך הוא גואל, אז הוא עושה זבנג וגמרנו, נכון? הוא אומר, פיף, פתאום עם ישראל נגע. במקום זה, הקדוש ברוך הוא, לכאורה הוא חלש. מה? נותן למאורעות, למפלגות, ולתנועות, וזה הולך לאט. למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה?
גם כמו אורי.
כן. למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? כי הוא גיבור. כי הוא שגבורת החולשה. כן? הגבורה... לתת מקום לזולת, מתוך ביטחון.
יש חולשה
לביטחון. כן, ודאי.
הורי שמחנך לפעמים הוא רוצה לתת
משיקה. אפשר. העובדה שעשיתי את זה. אז מה שאומר כאן, כן? הוא ראייה לזה. עכשיו הוא הביא כאן ראייה מהר"ל מבחינה לשונית, מהתלמוד. כי אותה שאינה יולדת, כן? אישה שלא מסוגלת ללדת, מה זאת אומרת, מילה מסוגלת ללדת, הכוונה לא שהיא עקרה, אלא שהיא לא בגרה. כן? בתלמוד למשל יש דין כזה, שאישה שלא בגרה מבחינה פיזית, לפי ההלכה, עד גיל 35 נחשבת לקטנה. נכון? אישה שלא בגרה מבחינה פיזית, נשארה כמו ילדה, כן? מבחינת סימני הגוף, עד גיל 35, היא עדיין קטנה.
כלומר, לפי הסימנים.
נכון, לפי הסימנים.
כן?
גם בחור, יש דין כזה, כן? יש סימני בגרות בבן וכו', כן? אם אין לו אותם סימנים, אז גם כן, יש כמה דינים שבהם הוא נחשב קטן עד גיל 20. עכשיו, איך נקראת אישה כזאת? נקראת איילונית. מלשון? אייל. ואייל או אייל, לשון קושי. מלשון ואת אילי הארץ לקח. כן, כלומר, היא כמו, אגב, גם אילה, זכר, כן? זה שם של הזכר. וכל דבר שהוא חלש, יש לו השתנות. ולכך, הנקבה יולדת, מפני שהלידה היא השתנות אל האישה. והאילונית, אין השתנות לה, נקראת אילונית. היא שלמה. כן? שלמות אילונית. כן, דומה לזכר. שלמה איילונית. דומה לזכר.
מה נשתנה בגיל 35?
לא יודע, מה?
מה נשתנה בגיל 35?
עבר חצי ימיו של אדם. כן, מה אתה? לא הבנתם מה אני רומז, לא, טוב. כן, השלמות? כן, אתה מוחלט. זה נקרא שלמות. זה דבר שלא משתנה. שהיא קשה כמו דוח רניטה. ואין לה לידה, שהקשה לא יקבל להשתנה. לא, לא. בסדר, לא צריך לרמוז יותר. טוב, ומפני כך, כן, למשל, שובי שובי השולמית. כן, היא שלמה. איילונית. ומפני כך, הגאולה הראשונה נקראת בלשון נקבה, כן, כמו זכר, נכון? ומפני כך הגאולה הראשונה נקראת בלשון נקבה, אשר לחולשתם יש השתנות אל הגאולה הראשונה. כן, כלומר, גאולת מצרים זה גאולה חלשה. הנה, אתם רואים פה הגדרה של המערב. גאולת מצרים, גאולת בבל, זה גאולות חלשות. נכון, לכן זה גאולה חלשה, זה בדיוק העניין. הקדוש ברוך הוא עשה הכל במצרים, אז מה אנחנו עשינו? מה? הלכנו. אנחנו, בסדר, עשינו משהו, כן? גם כשאישה יולדת קורה משהו מצידה, יש מאמץ, כן? אבל סך הכל זה מעט לעומת כל התהליכים החלים בה. כן? לא, לא, זה מכה פיזית. מדובר שם על איזה מחלה.
כשאישה לא יולדת, כשיש לה נקודה
לא, מדובר, הילודית במשנה זה סוג מיוחד של אישה, זה כמעט ולא קיים היום. זה לא מדובר על עקרה. מדובר על אישה שלא עברה תהליך הבגרות הפיזית. לא התבגרה. נשארה כמו ילדה, עם קול של ילדה וכדומה. בלי התפתחות של החזה וכדומה, זה נקרא הילודית. היום אני לא יודע, אם מקרים כאלה מצויים כל כך, זה דבר נדיר. זה קיים? טוב.
מה המדם הראשון שהיה לו, היא הייתה גם כאן כזאת?
מי?
הבת זוג, שהיו קשורים ביחד?
לא יודע. לא יודע. טוב, ומלפני כך, הגאולה הראשונה נקראת בלשון נקבה, אשר לחולשתה, יש השתנות אל הגאולה הראשונה. סליחה, תציף לשאול שם השאלה? איזה שאלה? אה, טוב. אבל גאולה אחרונה, אין השתנות לה, ולכך נקראת בלשון זכר, שאין השתנות לזכר. ותבין גם כן, כי הגאולה הראשונה, לא היה לה מעלה הנבדלת לגמרי. ולפיכך השירה בלשון נקבה שהיא חומרית, כן, עכשיו, כאן זה סוג אחר של משלים. יש בפילוסופיה האריסטוטלית, מה שנקרא חומר וצורה. כן, אז זה, מדברים את זה לנקבה וזכר. מדוע? משום שהחומר מקבל והצורה מעצבת, נותנת את האופי המיוחד. לכן גם הגאולה הראשונה הייתה עדיין לא נבדלת לגמרי, כלומר לא אלוהית לגמרי, כי האישה שהיא חומרית. אבל לעתיד השירה בלשון זכר, שהזכר הוא מתייחס אל הצורה הבלתי גשמית, ומבנה זה גם כן הגאולות הראשונות כולם היה להם שינוי, שהדבר אשר הוא חומרי הוא מתייחס אל, או מתייחס אל החומר, יש לו שינוי כאשר ידוע מעניין החומר, שהוא משתנה, אבל הגאולה האחרונה יהיה העולם נבדל לגמרי, ולכך הגאולה האחרונה, השירה בלשון זכר, שהזכר הוא מתייחס אל הצורה שאינה גשמית ולא אל החומר כלל. בדבר שהוא בלתי חומרי, הוא אין לו שינוי, רק עומד קיים בלי שינוי. לפני שנמשיך צריך לשאול מתי מנחה. מתי מנחה? בארבע וחצי. אז אנחנו עכשיו נעבור לעדר העיקר, נכון? בסדר.